other one?
Okay. And then it's covered as an extra point, so it's...
ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ההרצאה השנתית הזאת לזכרם של ארבעה הורים של חברנו כאן מתושבי היישוב. אז כדרך הפתיחה של ההרצאה הזאת אני אומר כמה מילים על הנפטרים, על ההורים שהלכו לעולמם בשבוע אחד בתשרי, בסוף תשרי תשס"ג, זאת אומרת לפני 12 שנים. אמו של ארי שפר, הגברת איידה שפר לבית לרנר, עליה השלום, היא נולדה בברוקלין בשנת 1922, במשפחה מיוחסת שהייתה דור שביעי בצפת, והיגרה, המשפחה היגרה לארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה. הצלצול הזה הוא תזכורת לכבות את הפלאפונים. הגברת שפר הייתה... לא שומעים אותי? הגברת שפר הייתה אם לשלושה ילדים, ולמרות שעבדה במשרה מלאה, היא עסקה כל ימיה בפעילות ציונית. היא למדה היסטוריה של עם ישראל וזכתה לראות את רוב נכדיה חיים בארץ. מר דניאל אייזמן, זיכרונו לברכה, אביה של מיכל שווגר, הוא נולד בהמבורג ב-1910, עלה לארץ ב-1938, הוא הקים את המוסד הראשון בארץ מטעם משרד הסעד לעבריינים צעירים, ואחר כך לימד שנים רבות מתמטיקה, היסטוריה, אזרחות, בישיבת נתיב מאיר, בבית הספר התיכון מעלה, בישיבה בשפיר, ולאחר שפרש מעבודתו בחינוך, הוא עסק כמנהל, הוא עבד כמנהל חשבונות עד גיל 89. הוא היה אב לארבע בנות וסב ל-18 נכדים. פרופסור משה בר, זיכרונו לברכה, אביו של אריה בר, נולד ב-1924 בפרסבורג, שנקראת ברטיסלבה היום, בירת סלובקיה. הוא עלה לארץ בעיצומה של מלחמת העולם השנייה בשנת 1941 במסגרת עליית הנוער, למד במקווה ישראל, בישיבת מרכז הרב, הוא היה ממקימי קיבוץ מסועות, לימים מסועות יצחק, שבגוש עציון. עם נפילת הגוש הוא הלך עם, כמו מרבית חבריו ממסועות, הוא הלך, נפל בשבי הירדני, ולאחר שובו מן השבי הוא למד היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, תחומי מחקריו התרכזו בתקופת המשנה והתלמוד, הוא היה ממייסדי אוניברסיטת בר אילן, והיה שנים רבות ראש המחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן. אמו של יואל זלצמן, גברת ליליאן זלצמן לבית שטרן, עליה השלום, נולדה בהולנד בשנת 1916 למשפחה ממוצא פולני. היא גדלה בבלגיה, שם היא נישאה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה היא הצליחה לברוח ב-1940 יחד עם כל משפחתה לקובה, ושם שהתה המשפחה עד 1946, ושם היא הגרה לארצות הברית. היא התאלמנה מבעלה בשנת, בגיל 50, ועלתה לארץ בשנת 1971 בעקבות שלושת ילדיה. היא חיה בארץ עד סוף ימיה וזכתה לראות כאן 14 נכדים ו10 נינים. היא למדה עבודה סוציאלית, היא עבדה במשק ביתה ועסקה כל חייה במפעלי התנדבות וחסד. להבדיל בין חיים לחיים, אני אפנה עכשיו אל האורח שלנו. אני אזמין את הפרופסור אביגדור שנען לשאת את הרצאת הערב. אני מודה לו בשם כולנו על שהוא נענה להזמנתנו. פרופסור אביגדור שנען הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית. הוא חוקר בעל שם בתחום חקר המדרש והאגדה, התרגומים הארמיים למקרא ועוד תחומים נושקים. מעשיו גם פונים אל הציבור הרחב בדמות כמה מפעלים שהוא מוליך, בהם מהדורת סידור התפילה המבואר, שמבקש להנגיש את הסידור גם לציבור שאיננו מעלל בסידור דרך קבע, מעשה יום ביומו, איננו מבאי בית הכנסת. פרופסור שנען ירצה בפנינו על ישמעאל של חז"ל. זה ישמעאל שהילד, הנער, בעצם העובר, אנחנו מכירים אותו כבר מבטן אמו, כן, הוא מלווה אותנו מאתמול, מפרשת השבוע שעבר, ולאורך פרשת השבוע הבא, פרשת וירא, הוא מבליח גם בפרשות הבאות, וזה בעצם הילד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מלווה אותו, מאותו בבטן אמו ועד גדילתו, ילד שהתורה אומרת עליו, ויהי אלוהים את הנער ויגדל. כמה ילדים יש כאלה שאפשר להעיד עליהם, ויהי אלוהים את הנער ויגדל. וזהו ישמעאל של התורה. זאת התורה הכתובה על ידי משה. עכשיו יבוא פרופסור שינן ויעיר את עינינו בישמעאל של חז"ל. בבקשה.
פה שני מכשירים מפחידים מאוד, שפה השאירו פה.
אבל
שניהם יהיו כאן. פרסו את ה...
אין לי בדרגה
הזאת. אין צריך.
אין צריך. ערב טוב. אני מודה על ההזמנה לבוא להרצאות, אני שמח. זו הרצאתי הראשונה בחשמונאים. ואני במיוחד שמחתי על דברי המבוא והקדמה, כי זכרת להדגיש שאני פרופסור אמריטוס, ואני מאוד גאה בעובדה שכבר פרשתי מעבודתי באוניברסיטה העברית בירושלים, וכעת אני פנוי יותר לדברים רבים ואחרים. מתוך ארבעת השמות שהזכרת, הכרתי כמובן את פרופסור משה בר, זכרו לברכה, אדם אציל ונדיב, היה ידיד טוב מאוד של מורי ורבי יוסף היינמן, אף הוא זכרו לברכה, ופגשתי בו פעמים רבות במהלך חייו, אני פוגש את אמנתו גם עכשיו, אני שמח שאני יכול גם להזכיר אותו, ולדבר גם לכבודו וגם לכבוד כל האחרים, לזכרם, על ישמעאל של חז"ל, שכמובן כבר שמענו, הוא לא בהכרח ישמעאל של התורה. חילקתי לכם דף מקורות, כי אני רוצה ללמוד אתכם יחד טקסטים, אין שומעים? תתחיל מההתחלה? אני שמח לעזור, אני לא רוצה לדבר את זה. אני אחזיק את זה ביד, מה אתה אומר?
אני חושב שזה בסדר.
הציבור מוטט לי שהוא לא שומע. אני יכול להחזיק את זה ביד.
אם לא אכפת לך?
אכפת לי, אבל אני עושה את זה מה אתה. בוא נבדוק כך.
לא,
נכפה. יותר טוב כעת? אוקיי, אז אני... אפסיק את המיקרופון. נושא השיעור שלנו, המקורות שחולקו לכם, הוא התמותו של ישמעאל בספרות חז"ל, כאשר צריך לזכור בהקשר הזה שישמעאל עבר מטמורפוזה בתוך ספרות חז"ל, כלומר מהפך שנובע מסיבות היסטוריות ברורות לחלוטין, וזו העובדה שסביב שנת 630 לספירה מגיעים לארץ ישראל המוסלמים, הערבים, מדרום מזרח, ובבת אחת האקלים התרבותי פה בארץ משתנה לחלוטין, אחרי מאות שנים שהעם ישראל נענק תחת עולה של הכנסייה הנוצרית, המלכות הביזנטית, לפני זה תחת עולה של רומא, לפתע יש אויב חדש אם תרצו, או ידיד חדש, כי המפגש עם המוסלמים בהתחלה היה מאוד מרתק, שום שהיהדות לא ידעה איך לאכול בדיוק את אותם אנשים שמדברים שפה הדומה לעברית, שנכתבת מימין לשמאל כמובן, ומקיימים מצוות המסתירות מאוד מאוד את היהדות, כמו עלייה לרגל, וחמש תפילות יומיות, ומתן צדקה, ותפילה לכיוון ירושלים, כך היה, וקידוש חודש על פי הירח. המפגש עם האסלאם היה טראומטי מהרבה בחינות, והוא יבוא לידי ביטוי, כפי שתראו בהרצאה כאן, שנראה את ישמעאל של ספרות חז"ל, או בלשון אחרת, ישמעאל של המקורות לפני 630, וישמעאל במקורות שאחרי 630. ואם תראו ותאמרו לי איך ספרות חז"ל אחרי 630, הרי כולם יודעים שאותם אנשים הקוראים חכמינו, זכרם לברכה, חז"ל, המוכרים מאוד כמו רבי עקיבא ורבי מאיר ורבי יוחנן, הלכו לעולמם הרבה הרבה לפני שהאסלאם הגיע. זה נכון, אבל התשובה היא מאוד ידועה, וזה אחד מהעיוותים הידועים ולא תמיד שמים עליהם לב. אף שחז"ל כבר היו בעולם שכולו טוב, משום שאנחנו לא מדברים על חז"ל אחרי שנת 450-500, ספרות חז"ל ממשיכה להיכתב, להיערך, להיווצר עד לילקוט שמעוני מן המאה ה-13. יש פה פרדוקס, כבר אין בעולם אותם אנשים הקוראים חז"ל, אבל המסורות שלהם ומה שבנו על מסורותיהם הולכים ומתהווים הלאה, ועיקר ספרות חז"ל מאוחרת לתקופת חז"ל. עד שנת 450 זה רק המשנה התוספתא, שני תלמודים ומעט מדרשים. הרוב הגדול, מי שמכיר, מדרש תנחומה ופרקי רבי אליעזר ושמות רבה במדבר רבה, אני לא אבוא למדרשים כאן, נכתבו, נערכו, נוצרו, התהוו מאחרי תקופת חז"ל, חלקם אפילו אחרי ימיו של רש"י. בכלל, אחד הפרדוקסים הגדולים, ילקוט שמעוני מאוחר לרש"י, מדרש במדבר רבה מאוחר לרש"י, אבל לא נעשה את הדברים אלא רק אמר דבר פשוט. אפשר להראות בספרות של חז"ל שדמותו של ישמעאל משנה את פרצופה מאותם חיבורים שנכתבו לפני שנת 600 ובאותם חיבורים שנוצרו לאחר 600, כאשר ברור לכם שקו פרשת המים זה המפגש עם האסלאם והשאלה איך להבין את התופעה החדשה הזו, כפי שנראה במהלך ההרצאה. דבר דומה קרה, לו באתי לדבר איתכם על עשיו. עשיו, עד למפגש עם רומי והנצרות, הוא לא אותו עשיו מרגע שהוא הפך להיות לפרוטוטיפוס, לדוגמה המאפיינת את מלכות רומי ויותר מאוחר את הנצרות, היינו את אדום בכלל, וגם לגבי עשיו יכולתי לראות את התפנית הזאת, אף שהיא חלה מוקדם הרבה יותר. ולמעשה למען האמת, רוב הדמויות המקראיות עברו שינוי מרתק בספרות חז"ל. הדברים ידועים, כולכם מכירים את אליהו הנביא. אליהו הנביא שלנו, זה שבמוצאי שבת אנחנו עוד שרים את, ולפחות אני פותח את הרדיו בתשע וחמש דקות לשמוע את אפרים בי זהב, מזמר שם את אליהו הנביא, אליהו התשבי, זה לא אליהו המקראי. אליהו המקראי, כל מי שקורא את ספר מלכים יודע שהוא אדם קשה, אדם שמוריד אש מן השמיים כאשר מעליבים אותו, ואדם שקנה להתקרב אליו, כך אומרת האישה בצרפת, שהוא מבקר אותה ואחרים. אליהו שלנו, אליהו שונה לחלוטין, נדיב, רחמן, טוב לב, המסייע בכל צרה ואפילו פותר תוצאות כדורגל בתיקו המפורסם. איפה חל השינוי הזה? מתי הפך אליהו לאליהו? מה קרה לדמותה של רחב? אני רק אומר לכם את ההקשר הגדול, איך הפכה רחב בספרות חז"ל מכנענית שעסקה במקצוע הבזוי הזה לאשתו של יהושע הנביא וסבתא רבתא של הנביא ירמיהו, יהושע בן נון וסבתא רבתא של הנביא ירמיהו ואחרים. זו חידה גדולה, השינויים האלה שקורים בספרות חז"ל. בהקשר שלנו גם ישמעאל עוד יהיה דוגמה טובה, ואנחנו נחלק את ההרצאה לשני חלקים, מקורות מתוך מספר אחד, שמדרש בראשית רבה, מדרש שבוודאות נערך בארץ ישראל לכל המאוחר בשנת 450 לספירה המקובלת, היינו במאה החמישית, פחות או יותר בזמן שבו התלמוד הירושלמי הגיע לגיבושו, ארץ ישראל, גליל, שזה גליל אנחנו יודעים מן השפה, הארמית הגלילית, משמות החכמים, מן ההקשר הגיאוגרפי, אבל זה לא צריך להטריד אותנו. מדרש בראשית רבה מקורות מספר אחד, נעמת מאוחר יותר עם שני חיבורים שמאוחרים בעליל למפגש עם האסלאם, תרגום ארמי קטע מספר 2, והחיבור הקרוי פרקי דרבי אליעזר קטע מספר 3, ואני חושב שנראה כאן דוגמה ברורה איך טיפולם של חכמינו זכרם לברכה בדמויות מקראיות, טיפולם של חכמינו אותך בדמויות מקראיות, משקף תהליכים ובעיות שנוצרו בתקופתם של חז"ל עצמם, וזה אחד מהכלים החשובים שפרופסור בר המנוח, היחיד שהכרתי, הראה לנו בסדרת מאמרים, כאשר הוא דן במסורות על אושרו של משה, על בניו של אלי, על יששכר וזבולון, וראה שבעצם יותר מאשר חז"ל מתעניינים באושרו של משה, בבניו של אלי, או ביחסי יששכר וזבולון, הם עוסקים למעשה בבעיות זמנם, כגון בעיית העברת ההורשה, המורשה מאב לבן, בניו של אלי, השאלה מניין יש כסף לתלמידי חכמים, אושרו של משה, והקשר בין התלמיד חכם והמפרנס אותו, יששכר וזבולון, וברוח זו גם הדברים שנראה כאן לגבי ישמעאל של חז"ל. ובכן, ישמעאל של בראשית רבה, כמובן, הציבור הזה מכיר את סיפורי התורה, גם פרשת לך לך וגם וירא, בשניהם הוא מחכב, בפרשת לך לך הוא בא לעולם, הוא נימול, אבל גם סיפור הגר ובריחתה והבשורה להגר, ובפרשת וירא הסיפור הידוע על גירוש הגר וישמעאל. חז"ל עוסקים בכל המקורות האלה, ומדרש בראשית רבה, למשל, נראה כמה מקורות, מציג את ישמעאל בצורה שהייתי מגדיר אותה חיובית, חיובית מינוס. עדיין אין לו שום מודעות שישמעאל יסמל איזה עם חזק, תקיף, אם תרצו גם בעל מאפיינים של אויב, אף שבתחילת הדרך לא כך היה המצב. כך למשל, הקטע הראשון, קטע א', נקרא כמה קטעים מבראשית רבה עד שתעבור חצי הרצאה ונעשה מיד מעבר אחד. בסך הכל כבר את התיאוריה אמרתי לכם, ומי שרוצה לנמנם מעכשיו, בבקשה, יותר ממה שאמרתי לא אומר. כך למשל, אולי נתחיל בקטע ב' רק לרגע, כי הוא קצר יותר, כאשר מסופר בתחילת פרשת וירא על ביקור המלאכים אצל אברהם, ונאמר שם שבין השאר ואל הבקר רץ אברהם, כן, והוא בוחר בין בקר ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו, התורה אומרת נער. המדרש יודע מי זה הנער, זה ישמעאל. ומדוע אברהם מיהר לעשות אותו, היינו גרם לבחור שיעשה זאת מהר בשביל לזרזור במצוות. הנה לכם אב שפועל כפי שאב צריך לפעול עם צאצאיו. אברהם בחר בישמעאל, בשרה לאפות, וישמעאל לעשות את בן הבקר כדי לזרזור במצוות. מושג של מצוות, ודאי מושג יהודי נקי טהור, מתקשר פה לישמעאל בלי שום בעיה. הוא הדין בקטע א', שפער ארוך יותר. ויאמר למלאך השם, הנה חרה וכו'. זה הסיפור שהמלאך מבשר להגר על עידת ישמעאל. אמר רבי יצחק, שלושה הן שנקראו בשמם לפני הקדוש ברוך הוא, עד שלא נוצרו. ואלו הן יצחק, שלמה ויושיהו. שלושה אנשים שעוד לפני בריאתם, עוד לפני עיבורם, כבר הקדוש ברוך הוא ידע את שמם והרהר בהם. כי ביצחק כתיב דברי המלאכים לאברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. בשלמה מה הוא אומר? הנה בן נולד לך, ולך לא נקראתי. הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל אויביו, שלמה יהיה שמו. ויושיהו כתיב, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו. ויש אומרים, לרשימה המכובדת הזו, של אחד מאבות האומה יצחק, של ראשון המלאכים שלמה ושל המלך הצדיק יושיהו, מוסיפים גם את ישמעאל באומות, הנה חרה ויולדת בן וקראת את שמו ישמעאל. כלומר, פה מתייחסים לישמעאל, אמנם הוא כבר לא ממש מאיתנו, הוא באומות, אבל עדיין לא מייצג את האסלאם, הוא קצת בשוליים, אבל גם הוא זכה לכך שלפני לידתו, כמו שלמה, כמו ישעיהו, כמו יצחק, הקדוש ברוך הוא טרח להעניק לו את שמו ואף להודיע כך לבשר ודם חדש. באופן כללי, כמו שאמרתי, היחס לישמעאל כאן הוא חיובי או חיובי מינוס, כפי שתראו גם בהמשך הדברים. כך למשל קטע ג' שהוא קטע מעניין במיוחד. ותרס שרה את בן הגר המצרי מצחק. כולכם יודעים שמילת מצחק הייתה המילה המרכזית בסיפור שבעקבותיו שרה ביקשה מאברהם לגרש את האמה הזאת ואת בנה. ומה הוא מצחק? אלה מסורות ידועות. אמר רבי שמעון בן יוחאי, זה משפט יפה. רבי עקיבא היה אומר בו דבר לגנאי, ואני אומר בו דבר לשבח. תראו את עמדתו של התלמיד. רבי עקיבא פירש את לצחק לגנאי, אבל אני לא מקבל את פרשנותו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני אומר דבר לשבח. וכעת נראה מהו הגנאי ומהו השבח במילת מצחק. דרש רבי עקיבא, אין מצחק אלא גילוי עריות. איך מה דעת אמר? בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. לפי דברי רבי עקיבא כאן, הוצא כלרה שווה בין המילה מצחק בסיפורנו, סיפור ישמעאל, לבין דברי אשת פוטיפר לבעלה על יוסף, בא אליי העבד העברי לצחק בי, ויוסף לפי טענתה ביקש לשכב עם כלומר, עושה שגילוי גילוי עריות, ומכאן שישמעאל חטא בגילוי עריות. ואל תשאלו כיצד נער צעיר, בכל מקרה הוא חייב להיות נער צעיר, בשלב הזה, משום שהסיפור הזה מתרחש סמוך ללידתו של יצחק. אנחנו יודעים בדיוק בין כמה היה ישמעאל, בין כמה היה אברהם שנולד ישמעאל, ובין כמה היה אברהם שנולד יצחק, בקצרה, אבל לא, אין מקשים על האגדה. הרעיון הוא חשוב יותר מאשר את הדיוק ההיסטורי, גילוי עריות, מלמד שהייתה אמנו שרה, רואה אותו לישמעאל, מחבש גנות, וצד נשי אנשים ומענה אותם. הביטוי מחבש גנות הוא קשה והוא בעייתי ויצר כאבי ראש גדולים לפרשנים, אבל כנראה צריך כאן להבין שהמילה מחבש לשון כובש בכוח, והמילה גנות איכשהו קשורה למילה היוונית, אתם מכירים אותה בגלגולה ממילים כמו גניקולוג, גנו, כלומר נשים, מחבש גנות, זה כלומר כובש נשים, וצד אנשי הנשים, נשים נשואות, ומענה אותן. זה הפירוש הטוב ביותר שיש לי להציע למילה גנות, אף שאינני יודע אם אפשר פירוש אחר. וקודם כל, לפי רבי עקיבא, אומר לנו תלמידו, הוא פירש את חטאו של ישמעאל בחטא גילוי העריות, אחד משלושת החטאים שכולנו יודעים היטב, שנאמר בהם יהרג ואל יעבור. בהקשר הזה, מביאים דעה נוספת, לפני שנחזור לרבי שמעון בר יוחאי, רבי ישמעאל אומר, אין הלשון הזה של צחוק, אלא עבודת כוכבים, שנאמר, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. פה מדובר כמובן על חטא העגל, עבודה זרה, וגם שם מופיעה המילה לצחק. אם כך ישמעאל לפי זה עבד עבודה זרה, מלמד שהייתה אמנו שרה, רואה את ישמעאל בונה בימוסיות, במות קטנות, במה משחק ילד? ילד מדמה מה שעושים ההורים שלו. אז אברהם בונה מזבחות גדולים, והוא בונה בימות קטנטנות וצד חגבים, הוא מקריב עליהם. הוא משחק בלהקריב קורבנות, אבל הוא מקריב חגב על בימה קטנה, אבל עדיין מתוך כוונה של עבודה זרה, וזו הסיבה ששרה ביקשה לגרש אותו, וזה החטא השני שעליו נאמר ירג ובל יעבור. לא פלא איפה שרבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, ילך לחטא השלישי והאחרון, שגם עליו נאמר ירג ובל יעבור, כלומר, עניין של שפיכות דמים. אין הלשון הזה צחוק, אלא לשון שפיכות דמים. איך מה דעת אמר, או בארמית, כמו מה שאתה אומר, יקום מונה הנערים וישחקו לפנינו. מי שזוכר את המעמד הזה, זה מעמד שבו למעשה מדובר בדוק רב לחיים ולמוות, וכאן הצחוק והשחוק, החילוף הזה לא משמעותי, מדבר על מעשה של שפיכות דמים. כך ששלושה חכמים שראינו כאן, רבי עקיבא ורבי רבי ישמעאל, בכלל, רבי ישמעאל יש לו בעיה עם השם שלו, אתם יודעים ש... עד זמן מסוים יהודים טובים נקראו רבי ישמעאל. היום לא מצאתי סרט טלפון עם אף יהודי בשם רבי ישמעאל. לא ברור לי מדוע, שם ישמעאל זה שם מאוד יפה. ישמע אל, יש רבי ישמעאל, ישמעאל כהן גדול, אבל השם הזה ירד מעל הבמה בנסיבות היסטוריות ברורות מאז המפגש עם אנשים שראו את עצמם כצאצאי ישמעאל, כלומר ישמעאל. אבל רבי ישמעאל כנראה לו עוד בעיה כאן, וממשיך רבי עזר בן השלישי, מביא את החטא של שפיכות דמים. רבי עזריה, משום רבי לוי אמר, או בשם רבי לוי, אמר לישמעאל ליצחק, נלך ונראה חלקנו בשדה. בוא נראה את הירושה שלנו, בוא נראה מה כל אחד מאיתנו מקבל. והיה ישמעאל נוטל קשת וחיצים, ומורה כלפי יצחק, ועושה עצמו כאילו מצחק. כלומר, מעמיד פנים שהוא משתעשח, למעשה כוונתו לפגוע באחיו, ואם אתם מרגישים פה ביציאה לשדה, רמז לסיפור הידוע על קין והבל, אתם אינכם טועים. Okay? זה הסיפור הבסיסי על מחלוקת בין אחים, גם כאן. בקצרה, אם הבנתי נכון את הקטע עד עכשיו, הגיעו כאן שלוש מסורות על השאלה מה היה חטאו של ישמעאל, וכולן לשלילה, כולן נובעות מן המילה לצחק, וכולן צריכות להסביר למעשה, לנמק את הגירוש, שהוא לא פשוט כל כך. להבנה, אתם עד יודעים שעל אברהם יש מפרשים שגם אברהם התקשה לשלח את בנו ואת אשתו, אחרי הכל שרה היא שנתנה את הגר לאברהם, וישמעאל הוא בנו בכורו, והוא נימול, והובטחו הבטחות רבות, בכל מקום, אם ישמעאל הוא רוצח, ואם ישמעאל הוא שופך עובד עובד הזרה, ואם ישמעאל הוא מגלה עריות, הגירוש נראה מוצדק יותר. אבל אומר לנו רבי שמעון בן יוחאי בשתי השורות האחרונות, ואומר אני בו דבר לשבח. הוא לא מקבל את הפרשנות שרואה כאן דברים לגנאי, אלא משהו אחר, אין לשון הזה של צחוק, אלא לשון ירושה. היינו שבשעה שנולד אבינו יצחק, היו הכל שמחים. אמר להם ישמעאל שותים אתם, אני בכור ואני נוטל פי שניים. לפי פירושו שלו, הצחוק הזה הוא צחוק, של שמחה של ישמעאל, שהוא לא מוטרד מזה שנולד אח, משום שהוא יקבל כחוקת התורה בשניים האחרים, כך שמדובר פה למעשה על עימות בין שני אחים על שאלה של ירושה, מי יקבל יותר, מי יקבל פחות, אבל לא שפיכות דמים, לא גילוי עריות, ולא עבודה זרה. ואני אומר שוב, אז יש פה הרבה גנאי שנובע מהמילה מצחק, ומשהו על שבח, או חוזר להגדרה שלי, מדרש בראשית רבה עוסק בישמעאל לשבח עם קצת מינוס. ובמינוס נובע כמובן, ממילת מצחק והרצון העז להצדיק את הגירוש בכל מחיר. גם על קטע כמו דלת, לדעתי עדיין אין כאן דברי שלילה על ישמעאל, אף שאפשר כך לקרוא. כאשר ישמעאל עומד למות בצמר ומתפלל אל האלוהים, נאמר כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. המילים באשר הוא שם הטרידו את המדרש, אז באשר הוא שם, שמע כל הנער, למה באשר הוא שם, מה מוסיפות למילים באשר הוא שם? אמר רבי סימון, קפצו מלאכי השרת לקטרגו. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה להיענות לישמעאל הצמא, וכדאי לכם לפתוח לו באר מים פלאית שעוד נדבר עליה וכו', קפצו מלאכי השרת לקטרגו. אמרו לפניו, ריבון העולמים, אדם שהוא עתיד להעמיד את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? אותה באר שנחזור עליה הרבה, באר שזכתה להגר, היא לא באר רגלה, היא באר פלאית, היא אותה באר של בעירה של מרים, נגיע לדברים אחר כך, אבל המלאכים אומרים, איך אתה מעלה לאדם הזה באר, הרי עומד להמית את בניך בצמא, על מה מדובר כאן? וכאן עמד ישמעאל להמיד את בני ישראל בצמא, זה מסתתר, מתבסס על מסורות אגדיות, על כך שבשעת חורבן הבית, עוד הרבה הרבה לפני האסלאם, בזמן חורבן הבית ביקשו בני ישראל עזרה מאחיהם בני ישמעאל שיסייעו להם בצמא והם התענו להם ולא סיכו להם את העזרה הזאת. כך שמדובר פה על בניו של ישמעאל בתקופת החורבן. אמר להם הקדוש ברוך הוא עכשיו מהו? צדיק או רשע? ברגע זה צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. אמר להם איני דן את האדם אלא משעתו. וזה מדרש על המילים שמע את כל הנער באשר הוא שם. זה שמצאצאיו יצאו אנשים שהתאחזו לעם ישראל בזמן החורבן, הקדוש ברוך הוא יודע, הכל ידוע לפניו, אבל ברגע זה ישמעאל הוא צדיק. אז נגיד את המילה צדיק על ישמעאל, את המילה לתחזור במצוות, לומר ששמו ידוע לקדוש ברוך הוא לפני לידתו, כל הרעיונות האלה מציגים, כמו שאמרתי, ישמעאל, של מדרש בראשית רבה, שהוא בסופו של דבר דמות חיובית עם כמה כתמים שנובעים מהמילה מצחק. אחר הדברים האלה, קטע ה', מתלבט המדרש מה זה אחר הדברים האלה מיותר, מה זה כל הדברים ומה זה אחר, והוא דורש ואומר אחר הרהורי דברים שהיו שם, הוא מבין את המילה דברים לא במשמעות של affairs, אלא במשמעות של דיבורים. אחר הדברים האלה, הפסוק המפורסם, ואלוהים נישא את אברהם, איזה דברים, איזה דיבורים, מה דיבורים היו שם שבעקבותיו נושא אברהם? זה לפרשה בשבוע הבא. מי הרהר, מי דיבר בליבו? אברהם הרהר, ואמר, שמחתי ושימחתי את הכל. שהרי לפני סיפור העקדה, גם זה כולכם יודעים, מופיע סיפור המשתה שעשה אברהם ביום נגמל את יצחק בנו. והנה אברהם אומר, שמחתי ושימחתי את הכל, הייתה שם מסיבה נפלאה, ולא הפרשתי לקדוש ברוך הוא, לא פר אחד ולא איל אחד. אברהם תופס את עצמו לפתע, מפקפק, בהכרת הטובה שלו לקדוש ברוך הוא. הוא זכה לבן, עושה מסיבה גדולה, מביא כל מלכי העולם לפי המדרשים, מקריב לכולם בשר משובח, ומה עם קורבן תודה? אמר לו קדוש ברוך הוא, על מנת שנאמר לך שתקריב לי את בנך ולא תעכב. קדוש ברוך הוא ששומע לי הוריו של אברהם, אומר לו, אתה יודע מה? אתן לך להוכיח את אמונתך בי, אתן לך להוכיח בזה שאומר לך להקריב את בנך ואתה לא תעכב. יש פה תשובה מאוד מעניינת לשאלה שתמיד התרידה את המקורות, מדוע הקדוש ברוך הוא העמיד את אברהם בניסיון הנורא כל כך. לפי התשובה הזאת, שהיא חלק מתשובות של חז"ל, זה בא למען אברהם. אברהם שהתלבט בינו לבין עצמו במידת מחויבותו לקדוש ברוך הוא, קיבל אפשרות להוכיח שנאמנותו אין לה שום גבול על ידי כך שהיה מוכן ללכת ולהקריב את בנו. חז"ל מאוד התלבטו, לא רק חז"ל, גם פרשנים בעקבותיהם וגם קודמיהם, בשאלה הזאת של ניסיון האדם. מדוע מעמיד הקדוש ברוך הוא אדם בניסיון? הרי הוא יודע כיצד התנהג האדם. סוף הסיפור ידוע לו מלכתחילה, אז מה כל הסיבה לקחת אברהם בן 100 שנה, לקחת פה בן 100 ומשהו, כי אני לא יודע בן כמה היה יצחק בזמן העקדה, לשלוח אותו 3 ימים, 3 לילות עם סכין ועם מאכלת ועם אש בוערת, להקריב את הבן, אחר כך לומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, זה סיפור קשה מבחינה תיאולוגית, התשובה של המדרש כאן היא פשוטה, אברהם היה זקוק לניסיון כדי להוכיח לעצמו שאכן הוא באמת נאמן אמונה מוחלטת, וזאת בעקבות הפרק הקודם שבו לכאורה הוא לא מילא את החובה שלו של הקרבת קורבן. לפי פירוש אחר, מלאכי השרת הם אלה שמקטרגים. מלאכי השרת אמרו, בקטע ה' שורה שלישית, אברהם זה שמח ושימח את הכל ולא הפריש לקדוש ברוך הוא לא פר אחד ולא איל אחד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תראו, על מנת שנאמר לו שיקריב את בנו ולא יעכב. לפי התשובה הזאת, מי שזקוק לניסיון זה לא אברהם, זה ודאי לא קדוש ברוך הוא, זה המלאכים המקטרגים. כי בכל ניסיון, פה אני רגע עובר לנושא אחר, בכל ניסיון יש 3 שותפים לניסיון. זה שמנסה, זה שמנוסה והצופים. בלי צופים אין טעם לניסיון. במקרה הזה שלנו אמר המקור הראשון, המנוסה רצה את הניסיון. לפי התשובה השנייה, המלאכים, שהם הן גלגול של השטן של איוב, שחש בדברים עצמם, הם שהיו זקוקים כדי להיות ברורים שאכן הוא צדיק וישר ואין כמוהו בארץ. לפי התשובה השלישית, יצחק עצמו הזמין את מעשה העקידה. בלשון אחרת, אף מקור של חז"ל לא יטען שהקדוש ברוך הוא זקוק לנסות את האדם. הוא יודע את צפונת ליבו ויודע מה יעשה. אבל האדם עצמו זקוק לו, במקרה אברהם או יצחק, או כפי שתראו מיד המלאכים, והנה הקטע האחרון. יצחק וישמעאל היו מדיינים זה עם זה. ריב בין שני אחים, לא דבר חדש בתורה. מתחיל בקין והבל וממשיך לאורך כמעט כולם. זה אומר, אני חביב ממך, שנימולתי ל-13 שנה, וזה אומר, אני חביב ממך, שנימולתי ל-8 ימים. אמר לו ישמעאל, אני חביב ממך, שנימולתי ל-13 שנה, אבל אתה נימולת בקוטנך, ואי אפשר למחות. מה החוכמה אומר ישמעאל היצחק, אלה בן 8 ימים, מה יכולת לומר? אני בן 13? יכולתי לסרב, והסכמתי לעבור את הניתוח הקשה והמחאיב הזה. אמר לו יצחק, כל מה שהלוות על הקדוש ברוך הוא, 3 טיפים דם הם. מה כבר לקחו ממך? טיפת דם במילה. אלא הרי אני עכשיו בן 37 שנה. אילו מבקש לי הקדוש ברוך הוא להישחט, איני מעכב. אמר הקדוש ברוך הוא, יפה. הנה הרי השעה, מיד ואלוהים נשא את אברהם. כן, על גילו של יצחק, אין צורך לדבר כאן בהקשר הזה, אבל ברור לכם שלפי זה יצחק הוא בחור בן 37, ישמעאל יהודי בן 50, יהודי, עדיין צאצא אברהם בן 50, והוויכוח ביניהם הוא מי הבן העדיף, מי חביב יותר למרומים, והניסיון בא כדי לתת ליצחק להוכיח שהוא מוכן, בניגוד לישמעאל שהקריב כמה וכמה טיפות בזמן ברית המילה, לאבד את חייו כולו, וכך אכן קרה. בין כך ובין כך, את הקטע הזה קראתי מהסיבה שיותר מאוחר נראה מה עושה איתו מדרש מאוחר יותר, אבל גם פה ראינו שישמעאל מוצג, אמנם כמי שמתחרה עם אחיו, על הבחורה ועל העדיפות, אבל עדיין אני לא רואה פה איזו טינה, איזו עוינות, איזו תחושה שישמעאל, לא ראוי שבני אדם יקראו ישמעאל על שמו, או יזכירו אותו במזכרת מדרשים, כמו קשר למצוות וקשר לשבח ולצדיקות. ועוד, ומרוס סליחה מכל אנשים כאן, קטע וב, ואברהם זקן בא בימים כתוב, והשם ברך את אברהם בכל. יש פה דיון בין רבי יהודן ורבי נחמיה. רבי יהודן זה רבי יהודה. רבי יהודן אמר, נתן לו נקבה. כלומר, אם הוא ברך אותו בכל, היה לו גם בת. במקורות אחרים אומרים בת ושמה היה בכל. כלומר, הייתה לו בת בשם בכל. אמר לו רבי נחמיה, עיקר ביתו של מלך אין כתוב בברכה, אלא, והשם ברך את אברהם בכל, שלא נתן לו בת כל עיקר. הברכה האמיתית היא שאין לך בת, וכל מי שיש לו רק בנות אולי יכול קצת להזדהות עם רבי נחמיה, שיודע את המסורות הודות של בת בבית, אור בבית, ביום תמיד פוחדים שמה תתפתח, אחר כך שמה לא תמצא חתן, אחר כך שמה לא תלד, אחר כך שמה תעשה כשפים, אחר כך שמה תגורש, מי שמכיר את המסורות של חז"ל, על בנות. אז פה לפי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי נחמיה, השאלה אם בכל זה הברכה שיש לו בת, או הברכה היא, אני מצטער מיכל, אם הברכה היא שאין לו בת, וזה דברי רבי נחמיה. כי מה טוען רבי נחמיה? בוא נבין את דבריו. רבי יהודן אמר, נתן לו נקבה, אם ברך אותו בכל, הוא חייב שיהיה לו בן ובת. אבל רבי נחמיה אומר כך, עיקר ביתו של מלך, נוהגים לפרש את זה על יצחק, עיקר הבית, יצחק, אין כתוב בברכה. על יצחק לא נאמר שהוא ברכה, אז מה תהיה ברכה על בת? מכאן ברור שלא הייתה לו בת. זה הטיעון היחיד, זה הדרך היחידה להבין את המשפט הקשה, עיקר ביתו של מלך אין כתוב בברכה. כלומר ביצחק, עיקר הבית לא כתוב ברכה. זה יעלה על הדעת שבבת יהיה כתוב ברכה, מסקנה, לא נתן לו בת כל עיקר. אבל רבי לוי אמר, תלת, 3 פירושים לבכל. בכל שישליטו ביצרו, הוא כבש יצרו, שלט על יצרו, בכל שעשה ישמעאל תשובה בחייו, אמנם ישמעאל נדחה מן הבית, משום שעבד עבודה זרה, או גילוי עריות, או כל דבר אחר, אבל אברהם עוד זכה לראות את ישמעאל עושה תשובה בחייו, וכמדומני זה לא עולה מן המקרא, כי המקרא, כמו שהזכרת, רק מזכיר את ישמעאל שבא לגבור את אברהם יחד עם יצחק. הרעיון שאברהם עוד זכה בסוף ימיו לראות את בנו הבכור חוזר בתשובה ומתקן את דרכיו, זה רעיון מדרשי שמוסיף שוב איזו אווירה חיובית לדמותו של ישמעאל. בכל נוסף, שלא חסר קלורין שלו כלום, זה מזווה, כלומר המטבח שלו היה מלא מכל טור, ורבי בשם רבי חמה אמר בכל שלא חזר וניסה אותו, ובחינתי כל הקטע הזה הוא רק לדבר אחד, שאברהם זכה לראות את ישמעאל בנו עושה תשובה. אני מזכיר לכם שוב, חברים, חברות, שהמילה תשובה ומצוות ושבח וצדיק, מילים שהדגשתי אצלי בקו ירוק ברור, הם כולם לשדה סמנטי חיובי, אף שיש בתוכם גם מסתרגים בתוכם כאמור גם דברי שאלה כלשהם. ואחרון אחרון הקטעים מבראשית רבה, ולא הייתי סלקטיבי, בחרתי כל מה שממין העניין, הוא דרשה יפה על המזמור הפותח את ספר תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, המזמור מדבר על אברהם, גיבור הפרשות של השבוע, לא הלך, מי הם הרשעים? זה דור הפלגה, דור הפלגה, כלומר דור מגדל בבל. השבוע מסרו לי בשם פרופסור יהושע בלאו, שהוא מומחה ללשון, שיש לומר הפלגה, ולא כמו שתמיד הייתי אומר, דור הפלגה. אז נאמר דבר בשם אמרו, דור הפלגה. אברהם לא הלך בדרכם. ובדרך חטאים לא עמד, אלו אנשי סדום, שנאמר אנשי סדום רעים וחטאים. כולנו יודעים שאברהם לא הלך לסדום. ובמושב ליצים לא ישב, זה אבי מלך מלך גרר. כזכור לכם, מלך גרר הציע לאברהם להישאר בארצו ולישב איתנו, אבל אברהם לא ישב איתם, כי מושב ליצים הוא לא יושב. כי אם בתורת השם חפצו, זה אברהם, שנאמר עליו כי דעתי ולמען אשר יצווה וכו'. והיה כעת שתול, זה אברהם, שתלו הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, אשר פריו ייתן ביתו, לא פחות ולא יותר, זה ישמעאל. פריו ייתן ביתו, זה ישמעאל. בזמן הנכון נולד הפרי. ועלה הוא לא יבול, זה יצחק. וכל אשר יעשה יצליח, אלה בני כתורה, שנאמר, ויוסף אברהם, וכך אישה, וזו אשתו השלישית, או השנייה לפי המדרשים, אם זו הייתה הגר וכו'. בוודאי לתאר את אברהם כצדיק, אשר פריו ייתן ביתו לישמעאל, זה מסוג הדברים שדיברתי עליהם, כי לגבי מדרש בראשית רבה, אני רוצה לסכם את החלק הראשון של ההרצאה, לגבי מדרש בראשית רבה, ישמעאל הוא דמות מקראית, שהם עוסקים בה, כפי שעוסקים בכל דמות מקראית, לשבח ולגנאי, שיש לומר דבר לחיוב זה יהיה לחיוב, ואם לגנאי לגנאי, וכל הדמות המקראיות עברו את הסוג הזה של טיפול חזלי, גם אברהם אבינו לא ניצל מביקורת חז"ל על כך שאומר במדע כי ירשנה, גם הוא לא ניצל מביקורת חז"ל על סיפור הירידה למצרים ואמירת החוטאה, גם הוא לא ניצל מביקורת חז"ל על לקיחת 318 תלמידי ישיבה למלחמה. כל הדברים האלה חז"ל מטפלים במקורות מתוך נקודת מבט שרואה את הדמות המקראית כחיובית, אבל גם עם קווי שלילה או שלילית, גם קווי חיוב, והדברים ידועים, וזה ישמעאל של בראשית רבה. ולו היה לי רק חצי שעה להרצאה, הייתי מרצה על דמותו של ישמעאל במדרש בראשית רבה. אבל הדבר המעניין כמובן הוא מה קורה אחר כך, במיוחד לנו, אזרחי מדינת ישראל, עם 20% אזרחים שרואים את עצמם כצאצאיו של ישמעאל, ושבספר הקודש שלם הקרוי קוראן אין עמוד שאין בו אברהים וישמעאל ודוד ומוסה וכולי, כך שהדברים מקבלים קצת גם נופח תרבותי אקטואלי, אני לא עוסק בהם אבל לא יכול להשתחרר את התחושה שברגע זה אולי באיזו אוניברסיטה מוסלמית מישהו תן הרצאה מקבילה לשלי, מקווה שבאותה הגינות הוא מציג את אברהים או את ישמעאל בדרך הנכונה, כי תראו מה קורה במקורות המאוחרים יותר. ופה מדובר בשני מקורות שהבאתי, קטע מספר 2, סליחה, תרגום ארמי שמיוחס ליונתן לסיפור גירוש הגר וישמעאל, ובייחוד מדרש מרתק בשם פרקי דרבי אליעזר, שניהם חיבורים שבעליל, המחקר הוכיח ללא שום צש לספק, מאוחרים לשנת 650, אפילו ל-700, אולי אפילו ל-800, ושנראה מיד בהמשך. התרגום הארמי מודפס במקראות הגדולות, אמנם לא ליד הטקסט של התורה, ליד רש"י, הוא תמיד נדחה לעמוד השמאלי, אבל הוא תרגום ארץ ישראלי בוודאות, על פי הלשון שלו, שמתרגם את התורה בהרחבות רבות בהשוואה לאונקלוס, שהוא תרגום בבלי מאוד מהודק. ופרקי רבי אליעזר הוא מדרש שמספר מחדש את סיפורי המקרא ברצף, ואני מציע שנתחיל בפרקי רבי אליעזר, ובזמן יתיר לנו נאמר משהו על התרגום הארמי. ובכן, פרקי רבי אליעזר, הפכתם דף? למה? כן, הפכתם דף? שיניתם את הפגינציה שלי? אוי אוי אוי, טוב. פרקי רבי אליעזר, הוא חיבור שעל פי המסורת מיוחס לרבי אליעזר בן הורקנוס, בין המאה הראשונה השנייה, אבל לא ניתן לקבל את השיוך הזה, גם לשונו של החיבור, גם מקורותיו, גם תפיסות העולם שלו, גם הרקע ההיסטורי, כפי שתראו מיד בוודאות, מעביר אותנו לתקופה מאוד מאוחרת, ומסתבר שאת השם רבי אליעזר, או פרקד רבי אליעזר לחיבור הזה, נתן מי שנתן במהלך ימי הביניים, כיוון שהחכם הראשון שנזכר בראש החיבור שמו רבי אליעזר. וזו מגמה מאוד ידועה לחיבורים שלא היה להם שם, לתת להם שם על פי החכם הראשון שנזכר בהם. דוגמה ידועה, מדרש תנחומה, שהוא לא מעשה דף של רבי תנחומה, אבל הוא החכם הראשון שנזכר שם. ודוגמה לא פחות ידועה, מדרש רבה, ראשית רבה, שמות רבה וכולי, מדרש רבה, שקיבל את השם רבה, משום שאחד החכמים הראשונים שם זה רבה. כלומר, לא היה שמות לחיבורים, פעם לא היה שמות חיבורים, אז קראו להם על פי החכם הפותח. פרקד רבי אליעזר הוא בוודאות חיבור מאוחר, כפי שתראו מיד. והוא מספר את תולדות העולם מבריאתו ועד מות מרים, שאלה גדולה שהמחקר לא יודע להשיב עליה, מדוע נעצר במות מרים. תשובה הכי פשוטה היא שפשוט המחבר הצטרף אל מרים, או שעייף מהדברים, או מה שנדמה לי אפשר להוכיח שהסוף הלך לאיבוד. מכל מקום, על כל החלק של התורה, מבראשית ברא ועד מות מרים, הוא מספר מחדש בהרחבות גדולות, אשר כמעט אינך צריך להחזיק את ספר התנ"ך לידך כדי להבין על מה הוא מדבר. זה כאילו הוא כותב את התנ"ך מחדש, מן ג'אנר של פרטאץ' ומפרבסת, מי שמכיר. נספר את התנ"ך עוד פעם למי שרוצה לקרוא אותו, מזכיר למי שמכיר את The Legend of the Jews של גינסבורג, או ז'אנרים דומים שמספרים מחדש את התנ"ך למבקש לדעת אותו על בוריו. והוא מספר בעריכות רבה על 10 הניסיונות שעמד בהם אברהם על פי המסורת הידועה, ואני קורא איתכם את הניסיון התשיעי. הניסיון התשיעי, נולד ישמעאל בקשת ונתרבה בקשת, שנאמר, ויהי אלוהים את הנער ויהי רובה קשת. מה זה נולד בקשת? נוהגים לפרש נולד בזמן שהמזל, כן, בהורוסקופ, בהורוסקופ אמרה, היה קשת, אני אולם לא יודע מתי זה הקשת, יש ציבור שיודע את כל המזלות האלה, יש? נובמבר, פברואר? דצמבר, נוסע אותו, יש לו יום זיכרון. נולד ישמעאל בשימן הקשת, אבל נתרבה, כלומר גדל בסימן הקשת. מראשיתו הוא איש מלחמה, זה הרעיון. הוא נולד בסימן הקשת, גדל בקשת, וגם נאמר עליו בתורה, ויהי רובה קשת. ונטל קשת וחיצים, והיה יורה אחר הפינות. ירה לכל הכיוונים, ילד משתעשע בקשת וחיצים, וראה את יצחק יושב לבדו וירה חץ להורגו, זה מחזיר אתכם לבראשית רבה, וראה זה הדבר שרה, ויגיד לאברהם, עברית לא מוצלחת, אבל זה מה שיש כאן, ואמרה לו, כזה וכזה עשה ישמעאל ליצחק, אלא עמוד וכתוב ליצחק כל מה שנשבע הקדוש ברוך הוא לך ולזרעך, שאין בן האמה יורש עם בני מיצחק, שנאמר, ותאמר לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני מיצחק. יהודה בן תמה אומר, אמרה שרה לאברהם, כתוב גט גירושין לאמה, ושלח את האמה הזאת מעליי ומעל יצחק בני, מן העולם הזה ומן העולם הבא. שימו לב לתוספות שהוא מוסיף לסיפור המקראי. שרה דורשת לתת להגר גט גירושין. היא רוצה למסמך משפטית, לגלית, את הגירוש של הגר ושל בנה. היא דורשת מאברהם, לפי המדרש כמובן, לתת לגט גירושין ולשלח אותה מהעולם הזה ומהעולם הבא, כלומר קרע מוחלט ביותר, היא לא רוצה שום קשר בין יצחק לבין ישמעאל, וצריך לעשות להבין לאן הדברים האלה חותרים. ומכל הרעות שבאו לאברהם, הרה בעיניו הדבר הזה מאוד. רבי יהודה אומר, נגלה הקדוש ברוך הוא עליו, אמר לו אברהם, אין אתה יודע שהייתה לך שרה ראויה לאישה ממאי אמה, מסורת מעניינת שכבר בבטן אמה היא יועדה לאברהם, היא חברתך ואשת בריתך, לא נקראת שרה שפחה אלא אשתך, לא נקראת הגר אשתך אלא שפחתך, כל מה שדיברה שרה באמת הגידה אל ירא בעיניך. המדרש פה בוודאות מפרש את המילים שהדבר היה רע בעיני אברהם, היה רע בעיני אברהם לגרש את בנו ואת הגר. ניתן לפרש את הפסוק בתורה, מי שיודע, שהיה רע בעיני אברהם התנהגותו של הבן. לא משהו שעושה החיבור הזה כאן. הוא מציג את אברהם כאב אוהב, שקשה היה לו לגרש את אשתו, את השפחת אשתו, את הגר ואת בנה, וצריך היה קדוש ברוך הוא להסביר לו, דע לך מי כאן השפחה ומי כאן הגבירה, נחזור לזה שנראה את כל החיבור כולו. מיד השכים אברהם, הוא ממלא את מצוות אשתו, כמו שגבר עוסק, ראוי עושה, וכתב גט גירושין, ונתן להגר, ושלח אותה ואת בנה מעליו ומעל יצחק, בנו מהעולם הזה, מהעולם הבא. כמה פעמים תאמר לי את זה? יש פה הדגשה, צריך להבין אותה. שנאמר, וישכם אברהם בבוקר, וישלחה בגט גירושין. שלוש פעמים, ארבע פעמים, אמרנו כאן, אתם, צאצאי ישמעאל, גורשתם בגט חוקי לגלי. ולקח בגד אחד, וקשר במותניה, כדי שיהיה שוטף אחריה, לידע שהיא שפחה. הגר מקבלת גט גירושין ממעמדה כאשת אברהם. היא לא מקבלת פטור ממעמדה כשפחה. המדרש הזה מדגיש, היא מגורשת מאישה, אבל עדיין היא שפחה, וזה בא לידי ביטוי באיזה מין בגד שהיה נגרר אחריה, כנראה בתקופה היא כך נהגו להלביש את השפחות, ואברהם משלח את הגר, משחרר אותה מחובתו עליה כבעל לאשתו, אבל לא פוטר אותה ממעמדה הבזוי יחסית כשפחה, דבר שבא לידי ביטוי בבגד שהיא גוררת אחריה. הכל יתברר בהמשך. ולא עוד אלא שעמד אברהם אבינו לראות את ישמעאל בנו ולראות את הדרך שהלכו בה. אם הבנתי נכון, בזה שהיא הולכת והבגד נסחף אחריה, היא גם משאירה סימני דרך, כך שאם יום אחד אברהם ירצה לבקר את בנו, מה שיקרה באמת בהמשך, תהיה לו בעקבות מה ללכת, כן, זה כמו פירורי הלחם של עמי ותמי, ואל תגידו לי שהרוח מטשטשת והכל, כי זה רק אומר שאתם לא מבינים אגדה. זה אגדה, והרעיון הוא כאן, היופי שאברהם שולח, שמתם לב, הוא שולח את בנו בלב חצוי. הוא עושה מה שאשתו אומרת לו, כי הקדוש ברוך הוא ירד ואמר לו, והוא פותר אותה, ועדיין הוא משאיר אופציה לבוא ולפגוש את ישמעאל בנו, על ידי הבגד, הסוחף אותו. כל זה פרקי רב אליעזר ואין קודם לפניו. ובזכות אברהם לא חסרו המים מן החמת. וכיוון שהגיע לפתח המדבר, התחילה הגר תועה אחרי עבודה זרה של בית אביה. הגר, הוא לא יגיד בשום מקום שישמעאל עובד עבודה זרה. מי עבד עבודה זרה? הגר, המצרית, חזרה לעבודה זרה של בית אביה. ומיד חסרו המים מן החמת שנאמר ותלך ותתה במדבר באר שבע. הוא מסביר את ותתה לא מלשון טעות בדרך, אלא מלשון של הליכה בדרך דתית שקויה. ועיפה נפשו של ישמעאל בצמא, והלך והשליך את עצמו תחת חרולי המדבר, להיות חרשן עליו, כנראה שיהיו חורש שהקוצים ישוחחו עליו מול השמש, ואמר אלוהי אברהם אבי, וישמעאל מדבר כאן, יש לפניך תוצאות מים. אתה יכול להוציא מים בכל מקום. קח את נפשי ממני ואל עמוד בצמא, ויעתר לו, שנאמר, כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. ושם, נשים לב חברים, נפתחה להם הבאר שנברד בין השמשות. וואלה, זה לא סתם באר. הבאר שהגר זכתה לה היא הבאר הפלאית שנבראה ביום השישי הראשון של בריאת העולם, בין השמשות, יחד עם הקשת ויחד עם המן ועם מטה משה ושאר הדברים המופלאים. והבאר הזו שמאוחר יותר היא מופיעה, והיא באר נודדת, היא מופיעה במצרים, סליחה, לפני זה היא מופיעה בחרן כאשר עבד אברהם בא לחפש אישה ליצחק, היא מופיעה בחרן כאשר יעקב בא לפגוש שם את רחל, והיא נודדת למדיין ולידה פוגש משה את ציפורה, ולאחר מכן היא הולכת לבני ישראל במדבר 40 שנה, ובסוף עולה לארץ והיום מתוך הכנרת, ומי שיודע לעמוד במקום נכון, במזרח לכנרת על אחד הערים ולהביט בזווית הנכונה, יכול במוצאי שבת לראות את הפכפוך של, של, של באר מרים בכנרת, הכל מסורות אגדיות. הבאר הזאת זכתה לה גם הגר, השפחה המצרית של אברהם, בזכות תפילתו של ישמעאל. ואז שימו לב מה שהוא מדגיש פה, והלכו ושתו ומילאו את החמת מים מן הבאר הזאת, שנאמר ויפתח אליהם את עיניה וכו', ושם הניחו הבאר. הוא מדגיש, הם עזבו את הבאר, ומשם נשאו את רגליהם, והלכו אל המדבר כולו, עד שהגיעו למדבר פרן, ומצאו שם מוצאי מים, וישבו שם, שנאמר, וישב במדבר פרן. הייתה פה פרפרזה די הדוקה לסיפור המקראי. הוא הוסיף כמה וכמה דברים, אני רוצה להדגיש מה שחשוב לנו. הוא רוצה להדגיש את הניתוק הכללי, הסופי, בין בני אברהם לבין בני הגר. חוקי, לגלית לכל הדורות. הוא הדגיש שהגר ולא ישמעאל עבדו עבודה זרה. הוא קבע שישמעאל התפלל לריבונו של עולם ונענה כפי שצריך להיענות. הוא הדגיש שהם שתו מהמים הפלאיים אבל לא נשארו יושבים ליד הבאר, אלא הניחו את הבאר ומשם נשאו את רגליהם, והלכו את כל הדרך לסוף המדבר, ושם הם יושבים ליד הבאר שלהם. מה הולך כאן? כפי שתראו מן ההמשך, אני כבר אטען את התיעוד הזה כאן, כדי לחסוך זמן, יש כאן פולמוס די ברור, כדגל מסורות מוסלמיות, שהגיעו לארץ עם המוסלמים, סביב שנת 630-640, בזרועות פתוחות, אחינו אתם, אנחנו בני אברהם, אדם דרך ישמעאל, אבל עדיין אנחנו בני דודים, וכפי שאמרתי קודם, אני חוזר לדברים עכשיו, ושימו לב לאורחות חיינו, מונותאיזם צרוף, שום פסלים ושום מדונות ושום ציורים בכנסיות, כל שטיח בכל פינה זה בית, בית תפילה, מסגדים נקיים מכל סימנים של, של דמויות וכיוצא בזה, 5 תפילות ביום, ומה נוסח התפילה המוסלמית, אם לא הכרזה על היחידותו של האל וכו', וכפי שאמרתי, הייתה תפילה לכיוון ירושלים בתחילת הדרך, וחודש על פי הירח, ועלייה לרגל, חאג' היא החגיגה שלנו בשפה העברית, קורבן חגיגה וכו'. היה קשה ליהודים להבין מה הדבר הזה, ולא פלא שיהודים רבים גם התאשלמו. אנחנו יודעים על התאשלמות שלהם, קראו באמת את זה כהמשך המסורת היהודית לכיוונים שונים. הייתה בעיה מאוד קשה איך לאכול, אני מדבר פה לשון העם, את התופעה החדשה. ובין השאר גם בא סיפורים מוסלמים על כך שאומנם אברהם גירש את ישמעאל, אבל לא באכזריות, אלא תגר אולי כן, ושהגר בישמעאל הולכים, ומי שיודע, כל מי שיקרא, רק דרך הגוגל, אי אפשר אחרת, לגלות על מה שקורה במכה, כאשר אנשים עולים לרגל לשם, שזו מצווה של פעם בחיים לפחות, כאשר באים למכה בין השאר, שנוצאים בבוקר מההילטון, 5 כוכבים, ברזים מזהב והכל, לעשות את ההקפות, שבאות להזכיר את הריצה של הגר שחיפשה מים לישמעאל, זה תפקיד ההקפות שם, סביב בין כמה הרים שם, ואתה מדבר על הקאבה, כל הדברים האלה חוזרים לסיפור של גירוש ישמעאל, שהוא סיפור יסוד במסורת המוסלמית, מבקשים מהם תחילה לטבול במעיין ששמו זמזם, או זמזם, תלוי באיזה מפתח אתה מדבר. אז אומר אדם, מה צריך לטבול? אני הייתי עכשיו בהילטון 5 כוכבים, זה לא אותו דבר, המעיין הזה, זה המעיין הפלאי שממנו שתו ישמעאל והגר כאשר הם גורשו מידי אברהם וכו' וכו', זה לא מעיין רגיל, ובאמת טובלים בו, אחר כך מתעטפים בלבן ומתחילים את כל ההקפות. מה אומר החיבור שלנו? כן, הגר שתתה מן המעיין ההוא, כן, ישמעאל זכה לו, אבל, איך ראינו? הם השאירו את המעיין, והלכו את כל הדרך ומצאו מוצאי מים. מוצאי המים שיושבים הים עכשיו לידו, הם לא מוצאי המים של הבאר הפלאית, אלא הבאר אחרת. כך אנחנו מפרשים, המחקר מפרש את הסיפור הזה כסיפור פולמוסי נגד מסורות מוסלמיות, לא שהוא דוחה אותם על הסף, אלא בשיטת המודל במקצת. כן, אברהם גירש, אבל הגר עבדה עבדה זרה. כן, עתה לה באר פלאית ולא יושבת לידה, ומי שלא השתכנע עד עכשיו, השתכנע מהקטע הבא. הקטע הבא, שהוא קטע שבגינו, כדאי היה להגיע מירושלים לחשמונאי. תראו, שלח ישמעאל ולקח לו אישה מבנות מואב ואישה שמה. במקרא אין שום דבר על אישה מואבית, ולא נאמר אף פעם ששמה היה אישה. כל מה שנאמר לנו בתורה, שהיא שהגר הביאה לו לישמעאל אישה מבית אביה. ואם כך זו אישה מצרית. לחיבור שלנו יודע לספר שישמעאל לבדו לוקח אישה מואביה ושמה אישה. לשם עוד נחזור, אבל מואביה ישר. כולנו יודעים את המסורת המקרית על מואב, שסרב לתת לבני ישראל לעבור בנחלתו, על מוצאו של מואב מגילוי עריות של בניתו של לוד עם אביה, וישמעאל בחר לו אישה מואביה. לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו. איך הוא יודע את הדרך? אתם זוכרים את סימני הדרך. הולך ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי תמן. שם, הוא נשבע לשרה, הוא לא יוצא מהמכונית, בסוף נשאר על הגמל. קשה, למה צריך להישבע? שבועה זה לא דבר, מלזזות אותה. מה זה להישבע שהוא לא ירד מעל הגמל? אז בדרך כלל צעירים רומנטיים אומרים לי, שרה חוששת שמה, והמפגש הזה הוא יעשה קצת תזכורת לפגישות שלו עם הגר, אבל לא, זה לא הסיבה. הוא נשבע שלא ירד מעל הגמל. והגיע לשם בחצי היום. הוא מצא שם את אשתו של ישמעאל. אמר לה, היכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך הוא ואימו להביא פירות ותמרים מן המדבר. אמר לה, תני לי מעט לחם ובמים, כי עייפה נפשי מדרך המדבר. עייפה נפשי, אני צמא. אמרה לו, מואביה טובה, אין לי לחם ולא מים. ככה מואבים מתנהגים. אמר לה, כשיבוא ישמעאל, הגידי לו את הדברים הללו, ואמרי לו, זקן אחד מארץ כנען בא לראותך, ואמר, החלף מפתן ביתך שאינה טובה לך. זה, תמסרי לבעלך, אז הכן אומר, תחליף את מפתן הבית. מפתן הבית כמובן זה עיקר הבית, עקרת הבית, מה שהבית עומד עליו, אברהם רומז לבנו, תחליף את מפתן הבית. מסתבר שהיא גם טיפשה, משום שכשבא ישמעאל מן המדבר, היא גידה לו את הדברים הללו, עכשיו פה עקיצה לישמעאל, הוא בן של חכם כחצי חכם, לא, לא חכם גדול, אבל הוא גם לא טיפש גדול, לא טיפש גדול, אז הוא הבין ישמעאל, גירש אותה כנראה, ושלחה אמו, ולקחה לו אישה מבית אביה, ופתימה שמה. פה אתה לא יכול לומר, רגע, סליחה, האישה ופתימה, כל מי שמכיר ולו מעט מעט מתולדות האסלאם, מתולדותיו של נביא האסלאם מוחמד, יודע שאישה הייתה אשתו האהובה, היא לא כמה וכמה, ופתימה או פתמה היא ביתו הבכורה שניסה אחר כך לאלי והכילה שם שושלת שלמה של, של מה המילה?
חליפי.
אוקיי. השימוש בשמות אישה ופתימה בבירור מלמד אותנו שהמדרש הזה רואה את ישמעאל כפרוטוטיפוס לא סתם של בן אברהם אלא כבר של האסלאם המיוצג בדמותו של מוחמד. פה אפשר כקוריוז רק לומר שהרד"ל, רבי דוד לוריא, מפרש את פקד רבי אליעזר, שגם הוא הכיר את המקורות נורא מתקשה, הוא עוסק בחיבור של המאה השנייה, רבי אליעזר בן הורקנוס, והנה פה אישה ופתימה, אז הוא אוחס באחת משתי הדרכים. או שרבי אליעזר ברוח הקודש ידע, או משהו יותר טוב, זה מאוד מעניין, שבאמת לישמעאל היו שתי נשים, אישה ופתימה, ומוחמד שקרא את החיבור הזה, קרא לאשתו אישה ולאשתו פתימה, כדי להיות קרוב לחיבור הזה. מי שנוח לו עם זה, איך אומרים תפדל, אבל זה רק מצביע על הבעיה של תיארוך מקורות. מכל מקום, פתימה שמע. עוד לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה כפעם ראשונה שאינו יורד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. אולי פה צריך להסביר את סיבת השבועה הזאת, ומה הבעיה? הבעיה היא שהמסורת המוסלמית מתמודדת עם השאלה של קדושתה של מקה. מה קידש את מקה? מה הפך את מקה לעיר הקודש? כן, יש מדינה ומקה, מה הפך אותה לעיר הקודש? הסיפור שלהם על עיר הקודש הוא סיפור קלאסי של ייסוד מקום קדוש, כמו שהמסורת היהודית מקשרת את קדושת ירושלים, או לסיפור העקדה, בהר השם יראה, או לסיפור סוף הרעב בתקופת דוד, וירידת אש וחולה וחולה בגורן הרבנה. המסורת המוסלמית טוענת שאברהם, אף שגירש את בנו, הלך לבקר אותו. הוא מגיע למקה ורואה את ישמעאל, וישמעאל ואברהם נפגשים, ועומדים חבוקים על אדמת חצי היערה, ושם זה המקום שבו נמצאת האבן הגדולה, המבנה הגדול שנקרא הקאבה, או בתוכו האבן השחורה הקטנה וכו'. כל סיפור קידושה של מקה במסורת המוסלמית, עד היום הזה, תלוי בסיפור יציאת אברהם לבקר את בנו, בפגישה שנעשתה ביניהם, במקום שנקרא מקם אברהים, מקומו של אברהם, וכו' וכו'. המחבר שלנו ששמע את המסורות האלה מתמודד איתם, כמו אמרתי, בשיטת של מודה במקצת. כן, אברהם הלך לבקר את בנו, אבל הוא לא פגש אותו. יתרה מזאת, הוא פגש אישה לא חכמה. יתרה מזאת, הוא פגש אישה מרשעת. יתרה מזו, הוא הבטיח לשרה שלא יורד מעל הגמל, כך שאין שום בסיס לטענה שהוא דרך אפילו על אדמת חצי העיירה. יתרה מזו, מה עושה ישמעאל שלכם שבא לבקר אותו? הולך עם אמא להביא פירות, הולך לראות גמלים. מי שרוצה לראות את זה כעקיצות, כנגד מסורות מוסלמיות, יקלע לכוונתו של דעתו של המחקר, שכך מפרש את הדברים, כי אנחנו יודעים על המסורות המוסלמיות, על ביקור אברהם אצל ישמעאל, על פגישתם ועל ייסוד העיר מקה. המחבר שלנו עושה כמעט פרודיה על הדבר הזה, אברהם לא הגיע, הוא רצה להגיע. ובואו נסיים את הסיפור, אז הוא חוזר פעם שנייה, הגיע לשם לחצי היום, הוא מצא שם אשתו של ישמעאל, אמר לה, היכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הוא ואמו הלכו לראות את הגמלים במדבר. אמר, תני לי מעט לחם במים, כי עפה נפשי מדרך המדבר. הוציא הלחם במים ונתנה לו. עמד אברהם, והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב ממין הברכות. וכשבא ישמעאל, הגידה לו את הדבר, וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו, כרחל אב על בנים. הדימוי של אברהם פה מעניין בקטע הזה. שרה פה מוצגת באופן שלי לחלוטין, גם אגר, עבודה זרה וכו'. אבל אברהם הוא עדיין האב הרחום. גם הוא בנו ישמעאל, הולך לבקר אותו, לא פוגש אותו, מתפלל, כל הטוב שלכם אומר המחבר למוסלמים, זה בתפילתו של אברהם, אבל הוא לא פגש את ישמעאל, ולא קידש את המקום הזה, ולא ליד הבאר שלו, וכך הלאה וכך הלאה, אפשר לבאר את המסורות האלה, כחלק מהפולבוס כנגד האסלאם, ופה ישמעאל הוא עדיין לא דמות שלילית, אבל בוודאי שובר מטמורפוזה, שרק האירועים של המאה השביעית יכולים להסביר לנו את הדגשים השונים שאורים כאן בדברים האלה. ניסה לרצוח את יצחק, כמו המקור הקדום, אבל הוא נולד סימן הקשת וכולי וכולי, אני לא רוצה לחזור לדברים עצמם. יש לי 4 דקות וחצי, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה. ישמעאל של חז"ל הוא כך, הוא ישמעאלים, לשון רבים, שני ישמעאל, ישמעאל של ברשת רבה, ישמעאל של פקטר בליעזר, ופרקי, רבי לזה מסיים את קטע 3, וקטע 4 זה, שיעור, קטע 4 זה שיעורי בית למי שרוצה לקרוא אותו לבד, קטע 3 נגמר במסורת שמוסמת לא פחות ולא יותר, אלא בפיו של רבי ישמעאל. מי יותר טוב על רבי על ישמעאל משל רבי ישמעאל? רבי ישמעאל אומר, ולדעת החוקרים זה הטקסט הקדום ביותר שמתאר לנו את המפגש בין האסלאם לבין היהדות שבא במקורותינו, הקדום ביותר. בנבואה של רבי ישמעאל החכם על דברים, 15 דברים, עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ישמעאל מנבא על מה שיקרה, והמחקר כמובן טוען שלאחר שהדברים האלה יראו, נוצרה הנבואה שהוסמה רטרואקטיבית בפיו של רבי ישמעאל. ומה הדברים? וכדרכה של נבואה, הניסוחים קצת מאורפלים. ואלו 15 הדברים. תחילה ימודו הארץ בחבלים. ונכון, האסלאם הגיע לכאן, הערבים, דבר ראשון, מדידה, מיפוי חדש של הארץ, רפורמות אגרריות, בדקו מחדש, מדדו אותה בחבלים, שזה שיטת מדידה פרימיטיבית. ויעשו בית הקברות למרבץ צאן השפתות. כולנו יודעים שהאסלאם לא מייחס לקברים את אותה קדושה שהיהדות, קל וחומר הנצרות שהופכת אותם להיכלים שלוטים, אז הם הפכו את בית הקברות, אם תרצו, זה הר הבית וסביבתו, למרבץ צאן ולהשפעה. ומדדו בהן ומהן על ראשי הערים, אינני יודע מה זה, אפשר לנחש. וירבה השקר, ויגנז האמת, וירחק חוק מישראל, ותרבה כנראה עניות בישראל. מצב הכלכלי יהיה גרוע יותר. שני תולעת כצמר. פעם היה שני תולעת, בגדי משי, ביזנטים, פעם היה לבשו בגדי בד סחור, מה יש לנו עכשיו? עכשיו לובשים בגדי צמר. כדרגם של הנבדים המוסלמים, ויקמל הנייר והקולמוס. אין צורך בדפים וניירות, זה תרבות אנאלפביתית, היא לא כותבת. כך שכל תרבות הכתיבה היא חסרה, הנייר נגמל, הקולמוס נעלם, ויפסל סל המלכות. נוהגים לפרש המטבע של המלכות, סל יאבד את ערכו, כי כעת לא מדובר בכלכלה של כסף, לכלכלה של ברטר, כלכלה פרימיטיבית יותר של כך ותן, כך שהמטבעות מאבדים את ערכם. אז הכל היה שלילי עד עכשיו, האשפות והרבה שקר, אבל המדרש גם מודה, אין מה לעשות, ויבנו הערים, הערים החריבות, בנו מחדש גם את רמלה וגם אחרים, האסלאם גם מביא פרוספריטי מסוים, ויפנו הדרכים, כל מערכת הכבישים והחנים בדרך חולי פעילות מוסלמית, המדרש מודה שהם יעשו את זה, ויתעו גנות ופרדסים, גם זה נכון, ויגדרו פריצות, או פרצות, כנראה, חומות בית המקדש, הנה לכם העדות הראשונה, כנראה, הכתובה על מסגד עומר, שנבנה סביב שנת 685, ויבנו בניין בהיכל. יש פה תיאורים ממש בהיסטוריונים, ומתאמים להיסטוריונים, איך בדיוק הגיעו לכאן המוסלמים, ומה קרה בדיוק, הרפורמה האגרית, שינוי מצב הכלכלה, שינוי הביגוד, שינוי תרבות הכתיבה, ובסוף, החידה הגדולה, ושני אחים, יעמדו אליהם נשיאים, ובימיהן יעמוד צמח בן דוד. ויום אחד יהיו שם שני אחים נשיאים, ואז גם יגיע צמח בן דוד, ותיגמר ההיסטוריה. נבח, זה עוד לא קרה, אבל המחקר עוד לא החליט מי זה אותם שני אחים נשיאים. בדרך כלל נוהגים לומר שמדובר פה על אירוע שהיה סביב שנת 813, כאשר היה מאבק בין שני בנים של הרון הראשיד, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, מחפשים פה רמזים היסטוריים, אבל אין ספק שהנבואה הזאת על מה שעתיד ישמעאל לעשות, משקפת יותר את מה שעשה ישמעאל באמת, כאשר הגיע לכאן, שוב לחיוב ולשלילה ובייחוד לשלילה כפי שראינו כאן. קטע 4 שאני כבר לא קורא, הוא ארסי יותר כלפי אסלאם, ארסי יותר כלפי אסלאם, תוכלו לקרוא אותו, והתרגום הארמי, שאני רוצה לומר עוד מילה עליו לסיום, ממש קיצוני בגישתו אל האסלאם, כי כאן בתרגום הארמי אנחנו עברנו עוד 100 שנה קדימה, אנחנו כבר סביב שנת 800, אולי אפילו 850, פה העוינות, יהדות אסלאם, היא חדה הרבה יותר, לא במאה השביעית, שעוד לא ידעו איך להבין את האסלאם, ולכן דמותו של אברהם היא דמות כזו, כפי שראיתם וכו'. התרגום הארמי כבר מציג אותו באופן שלילי, ואני רק אראה לכם שתי דוגמאות בכל הדברים האלה. למשל בפסוק 13, התרגום הארמי, פסוק 13, ועוף יד בר עמתה לעם ליסטים השביני ארום ברחו, וגם את בן העמה, שם כתוב לגוי גדול, הוא מתרגם לעם של שודדים. לעם של שודדים, ברור שזה מתייחס כמובן, ומתייחס כמובן לעם הערבי כפי שראו אותו, וגם פסוק 17, ושמיע קודם השם יד קלי דטליה, שמע השם את כל הנער, בגין זכותי דאברהם, ואתם מבינים נכון? וקרא מלאכה דהשם להגר מן שמיה ואמר לה, כן, קרא לה ואמר לה, מה הליך הגר? לא תסטיפין, אל תפחדי או אל תיראי. ארום שמיע קדם השם יד קלי דתעלה, כי שמע השם את כל הנער, ולא דן יתי לפום עובדוי בישיה דהו עתיד למעבד, ולא דן אותו לפי המעשים הרעים שהוא עתיד לעשות. זה בתוך תרגום התורה בבית הכנסת. קראו את ספר בראשית, ותוך כדי התרגום המתרגם מוסיף פנימה, המליסטים, מעשים רעים וכיוצא בזה, ואפשר כבר לראות, ואני ממש מקצר, שלקראת המאה השמינית, הגבול הברור כבר היה ברור יותר, החדות הייתה גדולה יותר, וההתייחסות לאסלאם נעשית יותר ויותר נגטיבית, מה שממשיך רק כך כמובן בספרות שנכתבה תחת דת האסלאם, תחת האסלאם במאות המאוחרות יותר, אני עצרתי בנקודה הזאת כאן, ורציתי לטעון טענה פשוטה, שחז"ל עוסקים בישמעאל המקראי, כל עוד הוא לא מייצג איזה עם קונקרטי, הם יכולים לדון בו לכאן ולכאן. ברגע שהוא מייצג עם קונקרטי, בהתחלה עוסקים בזהירות, לא ישימו את ישמעאל בעבודה זרה, כי היהדות לא ראתה את האסלאם כעבודה זרה, אבל ישימו כבר את הגר, ויגידו שהוא כן רובה קשת וכולי כפי שראינו כאן. מאוחר יותר גם הדברים האלה הוסרו, וישמעאל הפך לדוגמה שלילית לחלוטין, בלי כמעט מילה טובה שאפשר לומר לה. זה היה התהליך, והוא מאפיין תהליכים דומים שקוראים בספרות חז"ל לגבי דמויות מקראיות רבות, ואידך, כמו שאומרים, זה לגמור. תודה רבה לכם. אם יש שאלתיים, אני אשמח לראות אם אני יודע להשיב עליהם. לא חובה. כן, חבר.
השלמים של היום, לא יודע את המקור שלהם, אבל הם מאמינים שזה היה עקידת ישמעאל ולא את עקידת יצחק.
המוסלמים היום מאמינים שהקוראן לא אומר מי נעקד. הקוראן מספר שאברהם אמר לבנו, ראיתי בחלום שאני אסבח אותך, והבן מוכן ברצון רב לעשות את זה, אם זה מה שרוצה אללה, כן? הפרשנות המוסלמית לקוראן טוענת שהבן הנעקד הוא ישמעאל, ושהיהודים זייפו בתורה והחליפו ישמעאל ביצחק. זה כך לומדים את הנושא באוניברסיטאות בעולם. אני לימדתי בקהיר, עוד לפני שעוד אפשר היה לנסוע לקהיר, נתתי ללמד בקהיר. תארו לכם אותי עומד שם בקהיר, מעל הנילוס, מלמד על מוסא, מלמד על מוסא, וזה ממש המקום המתאים, רק לא הייתה שם תיבה שנעה על שפת היום, ואחד התלמידים, בעברית לימדתי, כי באו לתלמידים שלומדים עברי באל-אזהר, אחר כך הם מרגלים, כנראה נגד ישראל, אבל שלחה אותי אקדמיה למדעים, ושאלתי את אותה שאלה, אמרתי, אתם זייפתם בתנ"ך שלכם, הרי ישמעאל היה בן הנקד, מה אתם אומרים שיצחק? אין לי מה להשיב על הטענה הזאת, זו טענה מוסלמית נפוצה שחודרת על עצמה, מתבססת על כך שהקוראן לא נוקב בשמו של הבן שנעקד. ובכן כך, צר לי. אז תודה רבה לצ'ך השמונאים וליל מנוחה.
תודה רבה, פרופסור שינן. למי שרוצה, אנחנו נתפלל לצדת הערבית למעלה.